الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום ראשון, א' בסיוון, ראש חודש סיוון תשפ"ג, מסכת סוטה, דף ה'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. היום הזה, בשנת בית אלפים תף ממתת, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, באו מדבר סיני. כפי שדורשת זאת הגמרא במסכת שבת דף פז. ראש חודש סיוון דורשים בהלכות עצרת כמה ימים קודם חג השבועות, כי אין בה הלכות רבות כבפסח. כך אומר הבית יוסף, ולהגרה מיום א' בסיוון דורשים בהלכות החג. אמנם דעת הבח, מגן אברהם והפרי חדש, וכן הביא המשנה ברורה מרשי ותוספות ועוד, שגם בשבועות דורשים קודם לכן, קודם חג השבועות 30 ימים. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מטוב כשהוא פותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשי בריך הוא ושכינתי. סיוון הוא השם הבבלי של החודש, ובמקרא החודש השלישי שהוא שלישי לניסן, ראש החודשים, מזלות תאומים, רמז למשה ואהרון ששניהם היו שקולים כאחד, ועל ידיהם ניתנה תורה לישראל בחודש הזה. ראש חודש סיוון הוא של יום אחד, כיוון שחודש אייר שלפניו לעולם חסר, ואולם חודש סיוון עצמו לעולם מלא של 30 ימים. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני ואמרו חז"ל, ביום הזה בראש חודש שבאחד לחודש סיוון, חנו במדבר סיני, מוכנים לקבלת התורה, והיכן שם ישראל נגד ההר. והיכן לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד, אבל כל שאר החניות בתערומת ובמחלוקת. אומר רש"י, יש גם מחלוקת שהיא לשם שמיים, ואפשר לזכות גם על ידה לכל המעלות חוץ מקבלת התורה שאין זוכים לקבלה, אלא אם כל ישראל הם באהבה ובאחווה ובשלום ובראות, כשם שאין נישואין, אלא על ידי שלום ואהבה, כך היא התורה מורשה, אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. בחודש השלישי דרש אותו הגלילי לפני רב חיסדא, ברוך אלוקינו שנתן תורה משולשת, דהיינו תורה נביאים וכתובים לעם משולש, דהיינו כהנים לוויים וישראלים על ידי המשולש, משה שהוא שלישי לבטן אמו, ביום השלישי כדכתיב, והיו נכונים ליום השלישי בחודש השלישי. דברי הגמרא במסכת שבת דף פי ח'. י"ב הימים הראשונים של חודש סיוון השתנו לעילוי משאר ימי החודש, ויש בהם קדושה קצת. היום הראשון הוא ראש חודש ודינו כשאר ימי ראשי חודשים. ארבעת הימים שבין ראש חודש לחג החל בשישי בו, בוו בסיוון, כבר עסק משה רבינו בהם בעניין קבלת התורה עם אבותינו. בשישי בו חג השבועות, ובחוץ לארץ גם שביעי, כדין כל החגים שעושים שם שני ימים. השביעי בסיוון הוא יום תבוח, שביום זה היום מקריבים את קורבנות עולת הראייה שהביאו העולים לרגל כשחל שבועות בשבת, ואין הקרבת קורבן יחיד דוחה שבת, רק קורבנות הציבור שקבעו עליהם זמן הקריבו בשבתות, ועוד חמישה ימים שגם בהם הקריבו את קורבנות הראייה, אלה שלא הספיקו להקריבם בחג, שהרי קורבנות אלו יש להם תשלומים כל שבעה. נמצא שי"ב ימים אלו נתקדשו יותר משאר ימי החודש. לפיכך הן אומרים בהם תחנון בתפילה, וכן הן אומרים יהי רצון שאחרי קריאת התורה והן מזכירים נשמות בימים אלה, והן מתענים בהם, ואפילו לא תענית יור צייט יום שמת בו אביו או אמו. מותר להתענות תענית חלום, וכן חתן ביום חופתו מתענה, וזהו לפי מנהג הנהוג בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ נהוג שלא להתענות ושלא לומר תחנון בתפילה רק עד אחרי איסרו חג ביום השמיני לחודש. ח' בסיוון, כי ו' וז' ולהם ימי חג. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בכ"ה בטבת השתא תשפ"ג. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על בני משפחתו משפחתנו, ועלינו משפחת לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. הנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, בלימוד דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת במדבר, יום שישי כוח באייר תשפ"ג, אז למדנו את שני הדפים היומיים שלנו לימי שישי ושבת, דפים ג' וד' במסכת גיטין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה לרב, מדוע לא הצריכו שניים לעדות זו? והתשובה, משום שמדאורייתא את השניים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם ואין הצורך לקיים, אלא מדרבנן בלבד. ובמקום עיגונה, שמא האישה תישאר עגונה, הקלו. שאלה שנייה, לרב, מדוע לא הצריכו לומר בפני נכתב לשמה? והתשובה, שמא ישכח אחת מג' המילים שהוא צריך לומר, אבל אחת משתי מילים לא חוששים שישכח. שאלה שלישית, לרב, מדוע גם בלא בפני נכתב לא יבואו לדמות את קיום הגט לקיום שטרות? והתשובה, משום שבגט אומרים בפני ובקיום רגיל אומרים ידעינן, ובגט אישה ובעל דבר נאמנים ובקיום רגיל לא. שאלה רביעית, האם צריך שיהיו הכתיבה או החתימה לשמה, ובמה זה תלוי לרבי מאיר ורב לזר? והתשובה, לרבי מאיר שידי חתימה קרתי צריך שתהיה החתימה לשמה, ולרב לזר שידי מסירה קרתי צריך שתהיה הכתיבה לשמה. שאלה חמישית, אילו ג' גיטין פסולים מדי רבנן? והתשובה, כתב ידו ואין בו עדים, יש בו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. שאלה שישית, מה הביור וגובה בו מנכסים משועבדים? והתשובה, אם זה שטר ממון או בגט אישה שגובה בו את כתובתה אף מנכסים משועבדים. שאלה שביעית, מי התנה של משנתנו שיצריך להעיד גם על הכתיבה וגם על החתימה שאין לשמה? והתשובה, או רבי אלעזר, ומודה שאם חתומים עדים צריך שתהיה חתימתם לשמה, או רבי יהודה. שאלה שמינית, מדוע פסלו לרב לזר גט המזויף מתוכו? והתשובה, לרשי, שמה יבוא למוסרו לאישה בפני עדים אלו שפסולים הם, ולתוספות שמה תינשא על פי גט זה. שאלה תשיעית, האם דין המובלעות כדין ארץ ישראל גיטין, ומדוע? והתשובה, לתנא קמא ולרבן גמליאל כארץ ישראל, כיוון שבקיאים לשמה ומצויים לקיום, ולרב לזר אין דינם כארץ ישראל כדי שלא תחלוק במדינת הים. השאלה האחרונה הייתה, האם המוליך גט מארץ ישראל למדינת הים צריך לומר בפני נכתב ופני נכתם, ומדוע? והתשובה, לרבה לתנא קמא אין צריך, משום שבקיאים לשמה ולחכמים צריך, כיוון שגזרו מוליכת ומביא, ולרבה לכולי עלמא צריכים משום קיום. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדו בדפינו היומיים, דפים ג' וד' במסכת גיטין, בערב שבת קודש פרשת במדבר, שבת מברכין את ראש חודש סיוון שבא עלינו לטובה היום הזה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון, א' בסיוון תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת גיטין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד א', 12 שורות מתחילת העמוד, מן המילים תנן. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר. רבי אליעזר אומר, אפילו מכפר לודים ללוד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ולעיל בתחילת המסכת, נחלקו רבא ורבא, מה הטעם שחייבו חכמים שהשליח יאמר בפני נכתב ובפני נחתם, שליח המביא גט. רבא אמר, לפי שבני מדינת הים אינם בני תורה ואין הם בקיאים ויודעים את הדין שצריך לכתוב גט לשמה של אותה אישה שהבעל רוצה לגרש בגט הזה, לכן תקנו חכמים שיאמר השליח שמביא גט ממדינת הים בפני נכתב ובפני נכתם, בעצם הוא מעיד השליח שראה את כתיבתו וחתימתו של הגט, ואז שואלים אותו אם הגט נכתב לשמה והוא מעיד על כך ומכשירו. רבא אמר, לפי שאין עדים הבאים ממדינת הים ומכירים את חתימות עדי הגט מצויים בארץ ישראל לקיימו בכדי לקיים את החתימות שבגט, ואם יבוא הבעל לערער שהוא לא ציווה לכתוב את הגט והוא מזויף, לא יהיו כאן עדים המכירים את חתימת העדים. לכן תקנו חכמים שיאמר השליח המביא את הגט בפני נכתב ובפני נחתם, ובאמירה זו הוא נאמן על קיומו שהחתימות שבו לא מזויפות ואין הבעל יכול לערער עליו עוד. מוסיפה הגמרא לדון במחלוקת רבא ורבא, ומקשה שלכאורה יש לתלות את דבריהם במחלוקת תנאים. תנן שנינו במשנתנו שפתחה את מסכת גיטין על דברי תנא קמא שהמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, מוסיף רבן גמליאל ואומר שאף המביא גט מן הרקם ומן החגר לארץ ישראל צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ורבי אליעזר מוסיף ואומר שאפילו המביא גט מכפר לודים ללוד גם הוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואמר אביי בביאור מחלוקתם שבעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום ארץ ישראל עסקינן, כלומר, רקם וחגר שהן העיירות שרבן גמליאל הוסיף לחייב בהם את השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם, הן סמוכות לארץ ישראל, ואף על פי כן, רבן גמליאל מחייב גם המביא מהם באמירה זו, וכן רבי אליעזר שהוסיף לחייב גם את המביא גט מכפר לודים ללוד שבארץ ישראל, סובר כך על אף שכפר לודים מובלע בתוך תחומי ארץ ישראל. גבול ארץ ישראל אינו נמתח בקו ישר, ולפיכך יש עיירות שקו הגבול שלהם בולט מאחרות בארבע או חמש פרסאות, אומר רשי. ולדעת רבי אליעזר נתחדש שאפילו המביא גט ממקומות בחוץ לארץ שהם סמוכים וגם מובלעים, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואמר רבא בר בר חנה, לדידי אני בעצמי חזי לי ראיתי ההוא אתרה את אותו מקום, ואווי המרחק בין כפר לודים ללוד שעליו דיבר רבי אליעזר מועט, כשיעור המרחק שמבי קווי לפומפדיטה. ומוכיחה הגמרא מכלל, מכך שרבן גמליאל ורבי אליעזר הם שחייבו לומר באותם המקומות, מוכח שתנא קמא חולק על דבריהם וסבר, אני לא צריך שאין המביא גט ממקומות אלו הסמוכים ובלויים בשטחי ארץ ישראל, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. כעת מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם, מהי לה והי כמפליגי. לכאורה נראה שיש לפרש את דבריהם שנחלקו בטעמיהם של רבא ורבא. דמר סבר לדעת תנא קמא, טעם התקנה של אמירת בפני נכתב ובפני נחתם הוא כרבא שהטעם הוא לפי שאין בני מדינת הים בקיעין בכתיבת גט לשמה של האישה. ולכן מכיוון דעה נגמירי, אותם הדרים במקומות הסמוכים לארץ ישראל, בקיאים בחיוב כתיבת גט לשמה, לפיכך הם אינם בכלל התקנה של אמירת בפני נכתב ובפני נחתם. ומר סבר רבן גמליאל החולק על תנא קמא סובר כטעמו של רבא, שתקנו שהשליח המביא גט ממדינת הים יאמר בפני נכתב ובפני נחתם, לפי שאין עדים המכירים את חתימות העדים מצויים בארץ ישראל בכדי שיוכלו לקיימו, ולפי טעם זה יש לחייב גם את המביאים גט מהמקומות הסמוכים לארץ ישראל, לומר בפני נכתב ובפני נחתם. שערי והני אותם הגרים במקומות הסמוכים לארץ ישראל, נמי לא שכיחי, גם הם אינם מצויים בארץ ישראל בכדי שיוכלו לקיים את הגט, ולכן גם הם בכלל התקנה של אמירת בפני נכתב ובפני נחתם. נמצא לכאורה שהתנאים במשנתנו נחלקו בטעם תקנת בפני נכתב ובפני נחתם. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין לפרש את תנא קמא ורבן גמליאל נחלקו בטעמיהם של רבא ורבא, אלא יש אופנים אחרים בביאור מחלוקתם. ורבא מתרץ לטעמי, רבא מבאר את מחלוקתם באופן שהתנאים סוברים כשיטתו, כל התנאים סוברים כשיטתו, ורבא מתרץ לטעמי, גם הוא מעמיד את מחלוקתם כפי שיטתו. תחילה מבאר את הגמרא את מחלוקת התנאים לשיטת רבא. רבא מתרץ לטעמי לשיטתו שתקנת חכמים היא מחשש שהגט לא נכתב לשמה, וכולי אלמה כל התנאים החולקים במשנה מודים שטעם תקנת חכמים לחייב את השליח לומר, בפני נכתב ובפני נחתם, ולפי שאין בני מדינת הים בקיעין בכתיבת גט לשמה של האישה המתגרשת. ואחה, כאן באותם מקומות הסמוכים לארץ ישראל, באקה מפלגי. בדבר זה נחלקו ביניהם התנאים. תנא קמא סבר, הני, רקם וחגר, כיוון דסמוכות לארץ ישראל, מגמר גמירי, הדרים בהם יודעים ובקיעים בחובת הכתיבה של הגט לשמה של האישה, ולכן אין להם דין של חוץ לארץ, והמביא מהם גט אינו אומר בפני נכתב ובפני נחתם. ועל כך, אתה רבן גמליאל למימר, בר רבן גמליאל אומר שדווקא מקומות בחוץ לארץ, המובלעות בתוך שטח ארץ ישראל, תושבי הם גמירי, למדו והם יודעים שצריך לכתוב גט לשמה, אבל מקומות שהם רק סמוכות לארץ ישראל, לא גמירי, אינם בקיאים בדין כתיבה לשמה, ולכן המביא גט אפילו מן הסמוכות שאינן מובלעות, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ועל כך, עתה רבי אליעזר, בר רבי אליעזר למימר לומר, מובלעות נמי לו. גם המביא גט מן המקומות המובלעות, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. על אף שהדרים בם, בוודאי בקיאים ויודעים את ההלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה מכל מקום, בכדי שלא תחלוק במדינת הים, שלא יהיה הבדל בדין במדינת הים בין מקום למקום, תקנו חכמים שכל המביא גט מכל מקום שהוא חוץ לארץ, גם ממקומות הסמוכות ובלועות בארץ ישראל, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים שבמשנה לשיטתו של רבא. רבא מתרץ לטעמי, רבא מתרץ לשיטתו שטעם תקנת חכמים הוא משום שאין עדים מצויים לקיים את הגט. דכולי עלמא כל התנאים החולקים במשנה מודים שטעם תקנת אמירת בפני נכתב ובפני נחתם הוא לפי שאין עדים היכולים לקיים את הגט אם יבוא הבעל ויערר מצויים לקיימו, מצויים בארץ ישראל לקיימו. ותנא קמא סבר, הני, רקם וחגר, כיוון דסמוכות לארץ ישראל משכח שכיחי, מצויים העדים מאותם המקומות בארץ ישראל, ולכן אין לחשוש שמא לא יוכל הגט להתקיים, כיוון שהתושבים המכירים את החתימות מצויים לקיימם. ולפיכך סובר תנא קמא שהמביא גט מהמקומות הללו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואתה רבן גמליאל, בר רבן גמליאל וחולק על תנא קמא למימר ואומר שרק המביא גט מהמקומות המובלעות בתוך שטחי ארץ ישראל אינו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. משום שהדרים שם, הדרים בהם שכיחי מצויים בארץ ישראל ויוכלו לקיים את הגט. אבל המביא גט מן המקומות הסמוכות לארץ ישראל כמו רקם וחגר, אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. משום שהדרים בהם לא שכיחי אינם מצויים בארץ ישראל. ולפיכך אם יצטרכו העדים לקיים את הגט הם לא יהיו מצויים. ולכן גם מקומות הסמוכים לארץ ישראל הם בכלל מדינת הים לגבי תקנת חכמים. ואת הרבי אליעזר למימר, בא רבי אליעזר וחולק גם על רבן גמליאל ואומר שאפילו אותן המקומות המובלעות כגון כפר לודים נמי לו, אף הם אינם יוצאות מכלל מדינת הים לגבי תקנת בפני נכתב ובפני נחתם. ואף שהדרים במובלעות אכן מצויים בתוך ארץ ישראל ועידים מצויים לקיים את הגט, אף על פי כן תקנו חכמים גם בהם אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, כדי שלא תחלוק במדינת הים, שיהיה דין כל המדינות שבחוץ לארץ שווה, ובכולן יאמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, משום שיש מקומות שחששו בהם שלא יהיו עידים מצויים לקיים את הגט. והמאירי כותב שלדעת רבי אליעזר חכמים לא רצו לחלק את הקנתם רק משום מקום קטן כמו כפר לודים. מבררת הגמרא את שיטת חכמים המופת במשנתנו, האם מחלוקתם עם תנקם התלויה בטעמם של רבא ורבא. רבא זה עם ה' בסוף, רבא זה עם א' בסוף. תנן שנינו במשנתנו וחכמים אומרים אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אל השליח המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל, וכן שליח המוליך את הגט מארץ ישראל למדינת הים. וכאמור לעיל שהסברנו במשנה שהתנא של המשנה היה גר בארץ ישראל, לפיכך הוא קורא למי שמוציא גט מארץ ישראל למדינת הים מוליך, כך הסביר החתם סופר. מדקדק את הגמרא מכלל, מתוך דברי חכמים נרד, את תנא קמא, התנא שהובאו דבריו בתחילת המשנה, וסתה מדינה מביא גט ממדינת הים, חולק על דבריהם וסבר שמוליך גט מארץ ישראל למדינת הים, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא רק המביא ממדינת הים לארץ ישראל צריך לומר. מה אליו, בהקא מפליגי לכאורה, נראה לפרש באופן זה את מחלוקתם של תנא קמא וחכמים. דמר סבר תנא קמא סובר שטעם תקנת בפני נכתב ובפני נחתם, וכדברי רבא שביאר טעם חיוב האמירה, לפי שאין בני מדינת הים בקיאין בדין כתיבת גט לשמה של האישה המתגרשת, והני, ואילו בני ארץ ישראל גמירה יודעים ובקיאים בדין הזה. ולכן, המביא גט מארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ומר סבר וחכמים סוברים שטעם התקנה הוא כרבא, לפי שאין עידים מצויים לקיימו, ואני אותם הדרים בארץ ישראל נמי לא שכיחי, גם אינם מצויים במדינת הים. ולכן גם המביא גט מארץ ישראל למדינת הים שווה לדין המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל, וצריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. נמצא לכאורה שרבא ורבא נחלקו במחלוקתם של תנא קמא וחכמים במשנתנו. דוחה הגמרא ואומרת שאין לפרש את תנא קמא וחכמים נחלקו בטעמי מחלוקתם של רבא ורבא, אלא יש אופנים אחרים בביור מחלוקתם. רבא מתרץ לטעמי ורבא מתרץ לטעמי. רבא מתרץ ששני התנאים סוברים כדעתו, וכן רבא מתרץ גם כן ששני התנאים סוברים כדעתו. ומסבירה הגמרא, רבא הסובר שטעם התקנה הוא לפי שאין בני מדינת הים בקיאין לשמה מתרץ לטעמי, מתרץ לשיטתו, דכולי עלמא כל מודים שכן טעם התקנה הוא לפי שאין בני מדינת הים בקיאין בדין כתיבת הגט לשמה של האישה המתגרשת. ולפיכך היה מן הדין שהמוליך גט מארץ ישראל למדינת הים לא יצטרך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואחר כאן במשנתנו בגזירת מוליך אטו מיבי כמיפלגי, התנאים נחלקו האם גזרו חכמים את תקנת האמירה גם על המוליך גט מארץ ישראל למדינת הים, מחשש שמא יטעו לומר שגם מיבי גט ממדינת הים לארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. דתנא קמא סבר לא גזרינן מוליך אטו מיבי, לא גוזרים על מוליך גט מארץ ישראל למדינת הים, מחשש שמא יטעו לנהוג כך גם במיבי גט ממדינת הים לארץ ישראל. ולכן סובר תנא קמא במשנה שלא נאמרה תקנת האמירה אלא במביא גט ממדינת הים בלבד. ורבנן בתראי סברי וחכמים סוברים, והם נקראים רבנן בתראי כי דבריהם הובאו לאחר שיטות שאר התנאים שבמשנה. אם כן רבנן בתראי סוברים גזרינן מוליכת ומביא, גוזרים על המוליך גט מארץ ישראל למדינת הים לומר בפני נכתב ובפני נחתם, שמא ינהגו כך גם אם מביא גט ממדינת הים לארץ ישראל. ולכן תקנו חכמים שבין המביא גט ממדינת הים ובין המוליך גט מארץ ישראל אומר בפני נכתב ובפני נחתם. אבל התנאים אינם חולקים בטעם התקנה, ולדעת רבה שניהם סוברים שהטעם הוא משום שאין בקיאים לשמה. עכשיו מפרשת הגמרא את דברי התנאים במשנה לשיטתו של רבה הסובר שטעם התקנה הוא לפי שאין עידים מצויים לקיימו. ורב המתרץ לטעמי, רב המתרץ לשיטתו דקולה על מה כל מודים שכן טעם התקנה ולפי שאין עדים מצויים לקיימו. ולפי זה אין מקום לחלק בין מביא גט ממדינת הים למוליך גט מארץ ישראל. וכולם צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם. ורבנן בתראי חכמים שהובו דבריהם בסוף שיטות התנאים במשנה לא באו לחלוק על תנקמה, אלא לפרוש טעם עד תנקמה ודעתו. הם באו לפרש את דברי תנקמה ולתת טעם לדבריו. שאף שתנקמה לא הזכיר במפורש אלא את המביא גט ממדינת הים, הוא סובר שגם המוליך גט מארץ ישראל למדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. נמצא שאפשר לפרש שלדעת הכל טעם תקנת חכמים וכרבה לפי שאין עידים מצויים לקיים את הגט. מוסיפה הגמרא לדון במחלוקת רבא ורבא ומקשה על שיטתו של רבא. לאן שנינו במשנתנו ששליח המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, מדייק את הגמרא באותה מדינה במדינת הים, משמע מכאן שהמביא מעיר לעיר בתוך אותה מדינה במדינת הים, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. לרב הניחא, לשיטתו של רבא שטעם התקנה הוא לפי שאין עדים מצויים לקיימו מיושב הדין הזה, שכיוון שבתוך מדינה אחת מצויים עדים המכירים את חתימות עדי הגט אין לחשש לקיומו, ולכן המביא גט באותה מדינה שבמדינת הים אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא לרבא הסובר שטעם התקנה הוא לפי שאין בני מדינת הים בקיין בדין כתיבת גט לשמה, קשיא, קשה הרי בכל גט שנכתב במדינת הים יש לחוש שמה הוא לא נכתב לשמה, גם אם הוא נשלח מעיר לעיר בתוך מדינה אחת. ומדוע אם כן משמע במשנה שבאותה מדינה במדינת הים לא אומרים בפני נכתב ובפני נכתם? מתרץ את הגמרא לדעת רבא יש לדייק בדברי המשנה באופן אחר, לא תימה, אל תדייק, בתוך אותה מדינה. במדינת הים לא צריך, כיוון שבאמת המביא גט מעיר לעיר באותה מדינה במדינת הים צריך לומר. אלא אם אתה תדייק מהמשנה שהמביא גט ממדינה למדינה בתוך ארץ ישראל, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, משום שכל בני ארץ ישראל בקיעין בדין לשמה. ולפי יישוב דברי המשנה לשיטת רבא, מתבהרת שיטתו של תנקמה באופן זה, שלעולם בכל מקום במדינת הים, בין באותה מדינה, בין ממדינה למדינה, צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם. ובארץ ישראל בין באותה מדינה ובין ממדינה למדינה אין צריכים לומר. ולפי זה רבן שמעון מגמליאל החולק על תנקמה במשנה וסובר שאף המביא מהגמוניה להגמוניה צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. מדבר בהגמוניות שבארץ ישראל וכל שכן ממדינה למדינה בארץ ישראל שצריך השליח המביא מהם גט לומר בפני נכתב ובפני נכתם. כך מסביר אמר המשיף. מקשה הגמרא על הדיוק הזה, הבהדיה קטני לה, הרי דין זה כתוב במפורש בסוף משנתנו, המביא גט בארץ ישראל אינו צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נכתם, גם במביא ממדינה למדינה בתוך ארץ ישראל. וממילא חזרה הקושייה כבתחילה, שמהמשנה שאומרת המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, משמע שבאותה מדינה במדינת הים לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. לרב הניחא שאין צריך לומר משום שהעדים מצויים לקיימו, אבל לרב הקשה, מדוע לא חייבו את האמירה מחשש שלא יודעים את הדין לשמה? תרץ את הגמרא, אם מהאים באנו ללמוד דין המביא ממדינה למדינה בארץ ישראל רק מדיוק דבריו של התנא ברישא שאמר המביא ממדינה למדינה במדינת הים, הווה אמינא היה אפשר לטעות ולומר אני מלדיעבד, דין זה נאמר רק בדיעבד לאחר שהשליח כבר הביא את הגט ונתברר שהוא לא ראה את כתיבתו. וכיוון שכבר נעשה הדבר, אין מבטלים את שליחותו של השליח ומכשירים את הגט כדי שתתגרש בו. אבל לכתחילה, אם היה השליח שואל קודם לכן את החכמים, אם הוא צריך לראות את הכתיבה והחתימה של הגט, לא, לא היינו מניחים לו להיות שליח, אלא אם הוא יראה תחילה את כתיבתו של הגט וחתימתו. אולם לאחר שהתנא חוזר וקובע במפורש במשנה שהמביא גט בארץ ישראל, אינו צריך לומר, בפני נכתב ובפני נכתם, כמה שמלן מלמד אותנו התנא בסיפה, שאף לכתחילה אין צריך השליח לראות את כתיבת הגט. מדייק את הגמרא מהמשנה באופן אחר, ומקשה על שיטתו של רבא. והיא קדמות תבלח, יש שמדייקים מדברי המשנה באופן שונה, ומקשים מהמשנה על דברי רבא. שנינו במשנה מביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. ויש לדייק, אבל שליח המביא גט ממדינה למדינה בתוך ארץ ישראל, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. לרבא הסובר שטעם התקנה הוא משום שאין בני מדינת הים בקיים לשמה ניחא, מיושב הדין הזה, שכיוון שבני ארץ ישראל בקיים בדין לשמה, אין סיבה להצריך את המביא גט ממדינה למדינה בתוך ארץ ישראל לומר בפני נכתב ובפני נכתם. אבל לרבא הסובר שטעם התקנה הוא מחשש שלא יהיו עדים מצויים לקיים את הגט, קשיא, קשה, מדוע לא מחייבים גם את המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל לומר כן? הרי אין עדים מהמדינה שנכתב בה הגט מצויים במדינה שהביאו אליה את הגט, ואפילו ששניהם בארץ ישראל. שואל רשי, מדוע מקשה הגמרא על רבה מדיוק לשון התנא של הרישא? הרי אפשר להקשות על רבה ממה שכתבה המשנה בסיפה במפורש, המביא גט בארץ ישראל. אינו צריך לומר, בפני נכתב ובפני נכתם, משמע, שאפילו ממדינה למדינה בארץ ישראל אינו צריך לומר. ולרבה שסובר שטעם אמירת השליח הוא משום שאין עדים מצויים לקיימו, אם כן גם כאן בארץ ישראל צריך השליח לומר. ומוכח מכאן כדעת רבה שטעם אמירת השליח הוא מפני שאין בקיאין לשמה ובני ארץ ישראל בקיאין לשמה. ולכן אפילו ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך את אמירת השליח. אם כן מקשה רש"י, מדוע לא מקשה הגמרא מהדברים המפורשים של המשנה בסיפה? תרץ רש"י שאם הגמרא הייתה מקשה מהסיפה של המשנה, היינו סוברים שדווקא באותה מדינה בארץ ישראל הדין כך. אבל ממדינה למדינה בארץ ישראל כן צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. כיוון שהמשנה לא הזכירה כאן ממדינה למדינה. אבל מהרישה של המשנה שכתבה המשנה מביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, מדייקים שממדינה למדינה בארץ ישראל אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. וזה שלא כדברי רבה וקשה על רבה. חוזרים אל הגמרא שמתרצת, לא תימא אל תאמר לדייק בדברי המשנה שממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא אם תאמר לדייק מדברי התנא דין אחר, שדווקא ממדינה למדינה במדינת הים צריך לומר, אבל בתוך אותה מדינה עצמה במדינת הים, כגון מעיר לעיר, לא צריך לומר. ואז הדין מתיישב היטב לשיטתו של רבה, שהרי באותה מדינה עצמה מצויים עדים שיכולים לקיים את הגט, ואין צורך לחייב את השליח להעיד על הגט, שהוא נכתב ונחתם בפניו. דוחה הגמרא ואומרת, אם נאמר שהדיוק מדברי המשנה הוא על דין אותה מדינה שבמדינת הים, אבל המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, מהי? מה תאמר בדינו שהוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם? כדעת רבה הסובר שטעם התקנה הוא משום שאין עדים מצויים לקיימו. ואז כיוון שבמדינה למדינה בארץ ישראל גם יש לחוש לזה, צריך השליח לומר כן. אם כן ליטני שיאמר התנא בלשון המשנה, מביא ממדינה למדינה סתם. ולא שיפרש התנא איכן, אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ, אלא שיהיה כתוב בסתם, המביא ממדינה למדינה, צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, שהרי אין הבדל בין מביא בארץ ישראל ממדינה למדינה, לבין מביא במדינת הים ממדינה למדינה, ומדוע התנא נקט דווקא המביא ממדינה למדינה במדינת הים. לכן מתרצת הגמרא באופן אחר, לעולם שליח המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, נמי לא צריך, גם כן לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, ואפילו לדעת רבה שהטעם הוא משום שאין שיירות מצויות, אין מחייבים אמירה בארץ ישראל. למה? דכיוון דאיכא עולי רגלים ישכח שכיחי. כיוון שיש בארץ ישראל עולי רגלים שבאים ממדינה למדינה בארץ ישראל כדי לקיים מצוות עלייה לרגל 3 פעמים בשנה, יש עדים גם ממדינה למדינה בארץ ישראל שמצויים לקיימו. ולכן גם לדעת רבה, המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. וטעם זה שמחמת עולי הרגלים העדים מצויים לקיים את החתימות שבגט לא נאמר, אלא על גיטין הבאים ממדינה למדינה בארץ ישראל, אבל על גיטין הבאים ממדינת הים, לא אמרו שמחמת עולי הרגלים מצויים עדים לקיימו. כתב החשק שלמה, שנראה להוכיח מכאן כשיטת התוספות במסכת פסחים בדף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל מאליה, שיושבי חוץ לארץ פטורים מלעלות לרגל ולכן אין מצויים לקיימו. ועוד נציין שהגמרא לעיל בדף ב' עמוד ב' הביאה חילוק בין רבה לרבה במביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, שלדעת רבה אינו חייב לומר, ולדעת רבה חייב לומר בפני נכתב ובפני נכתם, שהרי אין עדים מצויים לקיימו. אומר רש"י, שלפי הבנת הגמרא עכשיו בתירוץ הזה, שמשום עולי הרגלים העדים מצויים בארץ ישראל, אז מתבטל החילוק הזה בין רבה לרבה. מקשה הגמרא, תנח מיושב התירוץ הזה בזמן שבית המקדש קיים, שאז אכן היו עולי רגלים באים וממילא היו עדים מצויים אפילו ממדינה למדינה. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים ואין עולים לרגל, מה איקה למאמר, מה החילוק בין מביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, לבין המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, הרי בשניהם אין העדים מצויים לקיימו, ולדעת רבה, שחוששים שמה יצטרכו קיום לגט, גם ממדינה למדינה בארץ ישראל היו צריכים לחייב את השליח לומר, תרץ את הגמרא כיוון דאיכא, כיוון שישנם בארץ ישראל בכל העיירות בתי דינים דקבי, שתיקן עזרא הסופר שיהיו בתי דינים, יושבים בימי שני וחמישי בעיירות שבארץ ישראל. לכן משכח שכיחי, השיירות מצויות גם בין מדינה למדינה בגלל הבאים לדון. ולכן בארץ ישראל אף המביא ממדינה למדינה, אינו אומר בפני נכתב ובפני נחתם. חוזרת הגמרא ומקשה ממשנתנו על דברי רבה. תנן אומרת הגמרא שנינו במשנתנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו המביא גט מהגמוניה להגמוניה, משלטון אחד לשלטון אחר באותה מדינה. גם הוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואמר רבי יצחק, דברי רבן שמעון מגמליאל מתפרשים בעיר אחת שהייתה בארץ ישראל, ועשה סיות שמה, והיו בה שתי הגמוניות שהיו מקפידים זה על זה, שלא היו מניחים לבני שלטונם ללכת לשלטון השני. לפיכך הוצרכו חכמים לומר, שהמביא גט מהגמוניה אחת להגמוניה השנייה צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ורבי יצחק בא בדבריו לפרש את מחלוקת הנקמה וחכמים, ואף לדעת הנקמה המביא גט בין ההגמוניות שבארץ ישראל המקפידות זו על זו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא שאם ההגמוניות אינה מקפידות אין חיוב אמירה. אולם רבן שמעון מגמליאל סובר שמכיוון שהיה מעשה בהססיות כפי שמביא רבי יצחק, שהיו ההגמוניות מקפידות זו על זו, וצריכו חכמים לגזור ולחייב אמירה בכל מביא גט בין ההגמוניות, ואפילו אם אינן מקפידות זו על זו, כך אומר התפארת יעקב והחתם סופר. אם כן מקשה הגמרא לרב הניחא, לשיטת רב מיושב הדבר, מדוע יצריכו אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, שהרי כיוון שהיו ההגמוניות מקפידות זו על זו, לא היו השיירות מצויות ביניהם ולא היו עדים מצויים לקיימו, אבל לרב הקשיא, למרות ששתי ההגמוניות הקפידו זו על זו, הרי שניהם היו בארץ ישראל ואין סיבה לחייב בהם אמירה, שהרי בקיאים הם לשמה. תרץ את הגמרא, רבה איתלי דרבה. רבה הסובר שסיבת תקנת האמירה היא משום לשמה, מודה אף הוא במקום שאין השיירות מצויות שחוששים גם לטעם של קיום הגט כרבה. ולפיכך המביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, אף שבני ארץ ישראל בקיאים בכתיבת גט לשמה, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם מחשש שלא יהיו עדים מצויים לקיימו. אבל רבה חולק על רבה ואינו סובר אלא את הטעם של קיום. ומבאר רש"י שלדעת רב הכל בני מדינת הים בקיאים בדין של לשמה, ולכן אין מקום כלל לחשוש ללשמה. ומדבריו של רש"י משמע שבמקום שאין בקיאים לשמה, גם רב המודה שיש לחשוש לכך ולחייב את השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אומר החתם סופר, לפי זה בזמן הזה שאין הכל בקיאים לשמה, הכל מודים שצריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. שואלת הגמרא, אלא מהי בעיניי, ומאחר שמודה רבה לרבה בדין גט הבא ממדינה למדינה בארץ ישראל, ואף הוא סובר שחוששים לקיום הגט, אם כן, מה הבדלי הדין בשיטותיהם? עונה הגמרא, איכא בעיניי, יש ביניהם מחלוקת בשני אופנים בהם מחמיר רבה יותר מרבה. א', בגט דעתיו הביתרי, גט שהובא ממדינת הים לארץ ישראל על ידי שני אנשים ששלח הבעל יחדיו, לשיטת רבה, מכיוון שיש לחשוש שהוא לא נכתב לשמה, לכן צריכים השליחים לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אבל לרבה, מכיוון שהובא על ידי שניים, הרי הם בעצמם מצויים לקיימו, ואין לחשוש לערעור הבעל, ולכן אין צריכים לומר. הנה מי אופן נוסף של חילוק דין בין רבה לרבה במביא גט ממקום למקום, בתוך אותה מדינה במדינת הים. לדעת רבה, אף שבאותה המדינה עדים מצויים לקיים את הגט, כיוון שיש לחשוש שבני מדינת הים אינם בקיאים לשמה, צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ולדעת רבה אין לחשוש משום לשמה, וכיוון שעדים מצויים לקיימו, אין צריך אמירה. מקשה הגמרא על שיטתו של רבה, תנן שנינו במשנה לקמן בדף ת עמוד ב', שליח המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו חתימת עדים, כוונת המשנה במילים אם יש עליו עדים, הכוונה שיש עדים חתומים עליו, שהרי קיים אלן, כרבי אלעזר הסובר שגט קשר גם בלא ידי חתימה, וכיוון שיתכן שיבואו לפנינו עם גט בלא עדים כלל, לפיכך אומרת המשנה לשון אם יש עליו עדים, שאם חתמו עדים בגט תתקיים בחותמיו. אז אם כן, אמר במשנה לקמן בדף ת עמוד ב', שליח המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו חתימת עדים יתקיים בחותמיו, יבואו עדים להעיד שהם מכירים את החתימות שעליו שהן לא מזויפות ויכשירו את הגט גם בלי אמירת בפני נכתב ובפני נחתם. ואבינן בא והקשנו בביאור המשנה הזו, מהי ואינו יכול לומר, מה פירוש המילים ואינו יכול לומר, כלומר מי הוא השליח שאינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם? הילה, אם האם נאמר שהשליח אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם משום שהוא חירש, אינו שומע ואינו מדבר ואינו בר דעת. ורש"י במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב' כותב שחירש שדיברו בו חכמים בכל מקום שישבו אותו לשוטה, לא דיברו אלא במי שאינו שומע ואינו מדבר. אז אם מדובר שהשליח הוא חירש, נשאלת השאלה חירש ברטוי הגיתה הוא, וכי חירש ראוי וכשר להביא את הגט והתנן, נאמר במשנה לקמן בדף רב ג' עמוד א', הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחירש שוטה וקטן, מפני שאין בהם דעת, ואין הם יכולים לעשות שליחים להבאת הגט. ואמר רב יוסף, אחא במאי עסקינן, כאן במאי אנו עוסקים, כגון שנתנו לה, שהשליח נתן לאישה את הגט כשהוא פיקח, שומע ומדבר ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש. וכיוון שעכשיו אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, לכן מספיק שיקיימו את החתימות, ואם כן לרבה ניחא, רבה שסובר שהטעם שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם הוא משום קיום הגט, מובנת המשנה, שכאשר השליח לא יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, מקיימים את הגט על ידי שני עדים המכירים את החתימות. אבל לרבא קשיא, רבא שסובר שהטעם שתקנו לומר בפני נכתב ובפני נכתם בשביל שנדע שהגט נכתב לשמה, קשה, מה יועיל קיום החתימות? הרי יש חשש שהגט נכתב שלא לשמה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינא במאה המשנה מדברת, לאחר שלמדו בני מדינת הים שצריך לכתוב את הגט לשמה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שהמשנה מדברת לאחר שלמדו לכתוב לשמה, מדוע רק בשליח שאינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם לא יצריכה אותו המשנה לומר? יכול נעמי, גם כשהשליח כן יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, לא נצריך אותו לומר בפני נכתב ובפני נכתם. אם אפשר לקיים את הגט על ידי שני עדים, כי הרי את הבעיה של לשמה אין, כי מדובר במשנה, לאחר שלמדו בני מדינת הים שצריך לכתוב את הגט לשמה. תרץ את הגמרא, גזירה שמה יחזור דבר לקלקולו. חכמים חששו שמה יבואו זמנים שבני מדינת הים יחזרו וישכחו שצריך לכתוב את הגט לשמה, לכן השאירו את התקנה על מקומה שצריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נכתם הגט לשמה, גם לאחר שלמדו שצריך הגט להיות לשמה. שואלת הגמרא, יחי, אינו יכול נעמי, אם חכמים השאירו את התקנה על מקומה, מדוע אם השליח אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם מכיוון שהוא נתחרש, מדוע לא פסלו את הגט? עונה הגמרא, מקרה כזה ששליח בשעת הנתינה היה פיקח, שומע ומדבר, ותוך כדי דיבור אחר נתינת הגט נתחרש, נעשה חרש שאינו שומע ואינו מדבר, ולכן לא אמר בפני נכתב ובפני נכתם, זהו מילתא דלא שכיחא, דבר שאינו שכיח, ומילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן. חכמים לא גזרו את גזירתם במקרה שאינו שכיח. מקשה הגמרא, והאישה דלא שכיחא, הרי גם מקרה שאישה תביא את גיטה שלה עצמה ממדינת הים אל ארץ ישראל בתורת שליח, והבעל מתנה שהיא לא תתגרש עד שתגיע לבית דין שבארץ ישראל, זה דבר לא שכיח. ותנן, שנינו במשנה לקמן בדף ג' עמוד ב', האישה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שצריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתם. אם כן, מוכח שחכמים לא חילקו בתקנתם, ותקנה קיימת גם במקרים שאינם שכיחים. עונה הגמרא, שלא תחלוק בשליחות. חכמים לא רצו לחלק בין שליח לשליח, ואם השליח יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אז גם במקרה שאינו שכיח תקנו חכמים שיאמר. וגם מה שאמרו חכמים, שכששליח אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתם, יתקיים הגט בחותמה וזה מספיק, אין זה חילוק בשליחות בין שליח לשליח, שכן מעיקר הדין גם הוא צריך לומר רק שאינו יכול. ולא גזרו חכמים לפסול את הגט משום כך. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שחכמים לא חילקו בין שליח לשליח, בעל נמי, גם בעל שמביא גט בעצמו ממדינת הים, יהיה צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. עלה מתניה, מדוע שנינו בברייתא, הוא עצמו, הבעל עצמו שהביא גיטו, אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. עונה הגמרא, תם המאי אמור רבנן, צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. מה הטעם שחכמים גזרו ואמרו שצריך לומר מביא הגט בפני נכתב ובפני נכתם? זה בגלל החשש דילמאתי בעל מערר ופסילי, שאחר נתינת הגט לאישה יבוא הבעל ויערר על כשרות הגט ויפסלנו בטענה שהגט נכתב שלא לשמה. אבל אשתא כעת מן קטנקית לבידי, הוא עצמו תופס את הגט בידו ומביא אותו הבעל, והרורק המערר עלי, והוא יערר עליו וכי נחשו שאחר כך יערר על כשרותו בטענה שנכתב שלא לשמה. והיות ואין חשש כזה, לכן אם הבעל עצמו מביא את הגט, לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. מביאה הגמרא ראיה אחרת נגד רבא. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה, דבאי מני שמואל מרבונה. שאל שמואל את רבונה, והדברים מופיעים לקמן, בדף ט"ז עמוד ב'. שניים שהביאו גט ממדינת הים, ושניהם שליחים להבאת הגט, האם גם באופן כזה תקנו חכמים שצריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתם, או אין צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נכתם? אמר לה, ישיב לו רבונה, אין השניים צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נכתם, ודי בזה שהם אומרים שהבעל שלחם. ואתם? ומה אילו יאמרו אותם שני עדים בפנינו גרשה? כלומר, אם היו השניים רוצים, הם היו אומרים בפנינו גירש הבעל את האישה ונתן לגט, או לשליח קבלה שלה נתן את הגט. מי לא מהמני? וכי לא יהיו נאמנים? ודאי שיהיו נאמנים, לכן גם עתה הם נאמנים שהבעל שלחם, ואין צורך שהם יאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתם. אבל אומרת הגמרא, התשובה של רבונה לרב הניחא, לרב הקשיא. לרב התשובה מובנת, שמשום שיש כאן שני שליחים, הם לא צריכים לומר בפנינו נכתב, משום שהם יוכלו לקיימו, אם יהיה עירור על זה. אבל רבא שסובר שחוששים שמה הגט נכתב שלא לשמה, לדבריו היה צריך להיות הדין שאפילו שניים שהביאו גט ממדינת הים צריכים לומר בפנינו נכתב ופנינו נכתם. ומדוע אמר רבונה שאינם צריכים לומר שניים שהביאו את הגט? תרץ את הגמרא במאי עסקינן, לאחר שלמדו. כאן מדובר ששמואל שאל את רבונה על הזמנים שלאחר שלמדו בני מדינת הים שצריך לכתוב לשמה. האם בשניים שמביאים גט נשארה עדיין התקנה שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, או שבשניים נתבטלה התקנה לאחר שלמדו, ולפי זה, תשובתו של רבונה הייתה שלאחר שלמדו נתבטלה התקנה ושניים אינם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. בקשה הגמרא יחי חד נמי, אם כך שמדובר לאחר שלמדו שצריך הגט להיות כתוב ולשמה, מדוע שליח אחד שמביא גט צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? אבל שואלים התוספות בדיבור המתחיל יחי, שקושיית הגמרא אינה מובנת, הרי בשליח אחד שמביא גט צריך בוודאי לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כדי לקיים את חתימות העדים. תרצים התוספות בשני אופנים. רבנו תם פירש באופן אחד שקושיית הגמרא הייתה למה שמואל לא שאל את רבונה לאחר שלמדו מה יהיה הדין אם שני עדים קיימו את הגט, האם עדיין צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם כדי להעיד שנכתב לשמה, כמו לפני שלמדו. ורי מפרש את קושיית הגמרא באופן אחר, שהרי רבונה עלה לשמואל שלאחר שלמדו שניים שהביאו גט לא צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כיוון שאופן זה אין צריך קיום. מקשה הגמרא, אם כן גם שליח אחד שמביא גט באותה מדינה במדינת הים לא יצטרך לומר. ואילו לאל אמרה הגמרא שלפי רבא גם במביא גט באותה מדינה במדינת הים צריך לומר. בתרץ את הגמרא גזירה שמה יחזור דבר לקלקולו, חכמים חששו שמה יחזור המצב שהיה מלפנים ולא ידעו בני מדינת הים שצריך לכתוב גט לשמה, לכן השאירו את התקנה על מקומה. שואלת הגמרא יחי ביתרי נמי, אם כך גם שניים שהביאו גט יצטרכו לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, כיוון שהתקנה נשארה. עונה הגמרא ביתרי דמייטו גיטה, שניים שמביאים גט ומילתא דלא שכיחא, זה דבר לא שכיח, ומילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן, חכמים לא גזרו גזירתם במקרים שאינם שכיחים. שואלת הגמרא והאישה דלא שכיחא, הרי גם מקרה שאישה תביא את גיטה בעצמה ממדינת הים בתורת שליח, והבעל יתנה תנאי שלא תתגרש עד שתגיע לבית דין שבארץ ישראל, זה דבר לא שכיח. ותנן, שנינו במשנה, האישה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם כן מוכר שחכמים לא חילקו בתקנתם, והתקנה קיימת גם במקרים שאינם שכיחים. עונה הגמרא שלא תחלוק בשליחות, חכמים לא רצו לחלק בין שליח לשליח, ואם שליח אחד מביא גט, אף שהמקרה אינו שכיח, תקנו שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, והטעם, מפני שאם במקרה שאינו שכיח, יאמרו חכמים שהשליח אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, יש לחשוש שמה יטעו, וגם במקרה שכיח לא יצריכו אותו לומר. אבל בשני שליחים לא יצריכו לומר, ולא חששו שאם בשניים לא יצריכו לומר, יטעו ולא יצריכו לומר גם באחד. שואלת הגמרא יחי, אם כך שחכמים לא חילקו בין שליח לשליח, בעל נמי, גם בעל שמביא גט ממדינת הים צריך היה לומר בפני נכתב ובפני נחתם. עלה מתניא, מדוע שנינו בברייתא, הוא הבעל עצמו שהביא גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. עונה הגמרא, טעם המאי אמור רבנן, מהו הטעם שחכמים אמרו שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? זה בגלל החשש דילמאתי בעל מערר ופסילי, שאחר נתינת הגט לאישה יבוא הבעל ויערר על כשרות הגט ויפסלנו בטענה שהגט נכתב שלא לשמה. אבל כשהבעל מביא את הגט, אשתא מין קטנא קיטליה בידי, הוא תופס את הגט בידו ומביא אותו, וארור ריקא מערער עלי, וכי נחשוש שאחר כך יערער על כשרותו בטענה שנכתב שלא לשמה? זה ודאי שאין לחשוש לזה. מביאה הגמרא ראיה שלא כרבא, תשמע בו ושמע ראיה, למדנו בברייתא, המביא גט ממדינת הים הוא נתנו לה, ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם, אם נתקיים בחותמה ואם יעידו שני עדים על חתימות העדים שבגט שהם אינם מזויפות, הגט כשר. ואם לאו, אם לא קיימו את החתימות, הגט פסול. הווה אומר, לא הוצרכו שליחי הגט לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה, ולומר שלא די בקיום החתימות, אלא להקל עליה, שלא תצטרך לחזר אחרי ידי קיום. אם כך שואלת הגמרא לרבא ניחא, לרבא קשיא. לרבא, דברי הברייתא מתאימים עם שיטתו, שכל הטעם של אמירת בפני נכתב ובפני נחתם אינו אלא בגלל חשש שהגט מזויף. אבל לרבא שהתקנה מחשש שהגט נכתב שלא לשמה, קשה מדוע די בקיום החתימות, הרי בכך אין עדיין ראיה שהגט נכתב לשמה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, במה מדובר כאן, לאחר שלמדו בני מדינת הים שצריך לכתוב את הגט לשמה. שואלת הגמרא, ואמרת, כבר אמרנו לאל שגם אחרי שלמדו ישירו חכמים את התקנה על מקומה, לומר בפני נכתב ובפני נחתם, גזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו. עונה הגמרא, הברייתא מדברת כשניסית, כשהאישה הספיקה בינתיים להינשא לאחר על פי הגט הזה. ולכן אמרו חכמים שדי בזה שיקיימו את הגט, ונעידה שהגט אינו מזויף. ואף שלא עשו כתקנת חכמים שתקנו שיאמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם משום הגזירה, שמא יחזור הדבר לקלקולו. ולזה לא יועיל קיום החתימות, מכל מקום לא הקפידו חכמים בגזירתם כל כך להוציאה מבעלה החדש משום כך. והברייתא לקמן בדף ה' עמוד ב', של רבי מאיר אבלד ממזר ולחכמים אבלד אינו ממזר, מדובר שלא קיימו את החתימות, אבל לכולי אלמא תיצא מהבעל השני. שואלת הגמרא, יחי אם כך, שרק כשניסית לא פסלו חכמים את הגט, וכשלא ניסית הגט פסול, אם לא אמר כתקנת חכמים בפני נכתב ובפני נחתם, איך אמרה הברייתא, הווה אומר שלא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה, אלא להקל עליה. הרי קודם שניסית כן החמירו עליה, שאפילו אם קיימו את הגט, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כיוון שחוששים שמה יחזור הדבר לקלקולו, וישכחו שהגט צריך להיות כתוב לשמה, ורק משום דניסית, הוא דהקלו. ואמרו שהיא לא צריכה לצאת מבעלה החדש. עונה הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, וכי תאימה, ואם תאמר שיש להחמיר עליה ולפקה, ולהוציאה מבעלה מחמת שלא קיימו את הקנת חכמים, אומרת הברייתא, הווה אומר, לא הוצרכו לומר בפני נכתב ופני נכתם להחמיר עליה ולהוציאה מבעלה אחר שניסית, אלא להקל עליה קודם שניסית, שלא תצטרך להביא הקדים שהגט נכתב לשמה. ולמרות שיש חומרה בתקנה הזו, כי אם קיימו את הגט על ידי עדים, עדיין צריך לומר בפני נכתב ופני נכתם, מכל מקום עיקר התקנה הייתה להקל עליה שלא תצטרך לחזר אחר עדים, לא לקיום השטר, ולא לעידות שנכתב הגט לשמה. כך אומר המהרש"א. ואומרת הגמרא, הסיבה שלא החמירו עליה להוציאה מבעלה היא, שהרי טעם המים, מה הטעם שהצריכו לומר בפני נכתב ופני נכתם קודם שניסית? דיל מעטי בעל ומערער, שמא יבוא הבעל ויערער על כשרות הגט ופסילי ויפסול את הגט בטענה שנכתב שלא לשמה. אשתא בעל לא כמערער עכשיו, שעדיין הבעל לא יערער אנא ניקום, ונערער עליו, וכי אנחנו נערער מעצמנו את כשרות הגט? ודאי שלא. אומרת הגמרא שרבא ורבא חולקים בפלוקטה במחלוקת של רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שהם המוראים שקדמו לרבא ורבא. אחד אמר, אחד מהם אמר שהטעם שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם לפי שאין בקיעין לשמה. אחד אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו ולא נמסר מה אמר כל אחד מהם. אומרת הגמרא, תסתיים, אפשר להוכיח מה מעשה דלהלן, דרבי יהושע בן לוי הוא זה שאמר לפי שאין בקיעין לשמה. דרבי שמעון בר אבא, הייתי גיטה, הביא גט ממדינת הים לקמי דרבי יהושע בן לוי, לפני רבי יהושע בן לוי, ואמר לרבי שמעון בר אבא לרבי יהושע בן לוי, צריכינה למימר בפני נכתב ובפני נחתם או לא? האם אני צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם או לא? אמר לי, השיב לו רבי יהושע בן לוי, לא צריך, אתה אינך צריך לומר. לא אמרו חכמים לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא בדורות ראשונים שאין בקיעין לשמה. אבל בדורות האחרונים בקיעין לשמה, לא. תסתיים, תוכיח ותלמד מכאן שרבי יהושע בן לוי הוא זה שאמר שהטעם במשנה הוא לפי שאין בקיעין לשמה. מקשה הגמרא ותסברה, וכי אתה סבור שרבי שמעון בר אבא היה שליח לבדו? והרבא איתלי דרבא, והרי הוכחנו לאל בדף דלת עמוד ב' שרבא מודה לרבא שיש צורך גם בקיום הגט, ולמה לא יצריכו רבי יהושע בן לוי לומר בפני נכתב ובפני נחתם כדי לקיים את הגט? ועוד הוכחה שרבי שמעון בר אבא לא היה לשליח לבדו, אמרינן, הרי אמרנו שגם לפי רבא, אחרי שלמדו שצריך לכתוב גט לשמה, עדיין קיימת התקנה לומר בפני נכתב ופני נחתם, שמה יחזור דבר לקלקולו. אז למה אמר רבי יהושע בן לוי שאין צריך לומר בפני נכתב ופני נחתם? אלא בוודאי צריך לומר שרבי שמעון בר אבא לא היה לבדו, והנה שחרינה אבא בעדי, ואדם נוסף היה איתו. ולעיל בדף ה' עמוד א' למדנו ששניים שהביאו גט ממדינת הים לאחר שלמדו שצריך שהגט יהיה לשמה, לא צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כיוון שזה לא שכיח. ועדי לא חשיב לי, והטעם שלא הזכירו את אותו אדם שבא ביחד עם רבי שמעון בר אבא, משום כבודו דרבי שמעון, בגלל כבודו של רבי שמעון בר אבא, שלא יהיה נראה כאילו הם שווים בערכם. דנה הגמרא להלן, בשליח שמביא גט ונותן לאישה את הגט, האם די שייתן את הגט בפני שניים, או שצריך לתנו בפני בית דין של שלושה דיינים? איתמר, אומרת הגמרא, למדנו בפני כמה נותנו לה השליח, רבי יוחנן ורב חנינה נחלקו בדבר הזה. אחד אמר, אחד מהם אמר שצריך לתת את הגט בפני שניים, ואחד אמר, אחד אמר שצריך לתת את הגט בפני שלושה דיינים. תסתיים, אומרת הגמרא, אפשר להוכיח מה מעשה דלהלן דרבי יוחנן, הוא זה שאמר, הוא זה שאומר שצריך לתת את הגט בפני שניים. מה היה המעשה? דרבין ברב חיסדה אייטי גיטה, הביא גט ממדינת הים לקמי דרבי יוחנן, לפני רבי יוחנן, ואמר לי, אמר לו רבי יוחנן, זיל אבלה באפי טרי, לך תן את הגט לאישה בפני שניים, ואימה להו ותאמר להם בפני נכתב ובפני נחתם. תסתיים, הרי לנו ראיה גמורה, שרבי יוחנן הוא זה שאמר שדי לתת את הגט לאישה בפני שניים, בפני שני עדים. מנסה הגמרא לתלות את מחלוקתם של רבי יוחנן ורבי חנינה, בפני כמה נותנו לה במחלוקת רבא ורבא. לאימה שואלת הגמרא, אולי נאמר באקה מפלגי, אולי נאמר שבזה חולקים רבי יוחנן ורב חנינה, דמנדה אמר בפני שניים, כסבר, רבי יוחנן שאמר שצריך לתת את הגט בפני שניים, סובר שהצורך באמירת בפני נכתב ובפני נחתם הוא, לפי שאין בקיעין לשמה, ולצורך זה לא צריך בית דין, אלא די בשני עדים. וכאשר שני העדים יעידו שהשליח אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, גם אם יבוא הבעל ויערר, לא נאמין לו. ומסביר הריטב"א, כיוון ששליח נאמן כמו עד אחד באיסורין, מעיקר הדין די שייתן את הגט ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם בפני עד אחד, וגם השליח עצמו יהיה נאמן להעיד שהוא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אבל משום חומרה של אשת איש, יחמירו שיאמר בפני שניים, שאז הוא ידייק היטב ויזהר בעידותו. ומאן דאמר ורב חנינא שאמר שצריך לתת את הגט בפני שלושה, כסבר הוא סובר שטעם האמירה הוא לפי שאין עדים מצויים לקיימו, וכיוון שאמירת השליח הינה קיום הגט, צריך לזה שלושה דיינים, כמו שאמרו במסכת כתובות בדף חפה לפעמוד ב' שקיום שטרות צריך שיעשה בפני שלושה דיינים. אז אם כן, אולי נעמיד את מחלוקתם של רבי יוחנן ורב חנינא במחלוקתם של רבא ורבא. מקשה הגמרא ותסברה, וכי אתה סבור שכך אפשר לבאר את מחלוקת רבי יוחנן ורבי חנינא? הרי במחלוקת הקודמת בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי הוכחנו שרבי יהושע בן לוי סובר שהצורך באמירת השליח הוא בגלל שלא בקיאים לשמה. ותדייק, מי דה רבי יהושע בן לוי? אם רבי יהושע בן לוי אמר לפי שאין בקיאים לשמה על כוחך, רבי יוחנן שהוא בר פלוקטי, שהוא בר המחלוקת של רבי יהושע בן לוי, אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ואם התקנה היא משום קיום, ודאי שצריך לתת את הגט בפני שלושה. ואילו אחר כאן במחלוקת שלפנינו של רבי יוחנן ורב חנינא, איך היא כאמר רבי יוחנן שהשליח נותן את הגט בפני שניים? ועוד סיבה שלא ייתכן שזה טעמו של רבי יוחנן, הרי אמרנו להיל שרבא איתלה דרבא. רבא סובר כמו רבא, וגם הוא מודה רבא שצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם בגלל קיום הגט. ואם כן לכולי אלמא יהיה צורך שהשליח אומר את דבריו בפני שלושה כדין קיום שטרות. אלא אומרת הגמרא דכולי אלמא גם לדעת רבי יוחנן וגם לדעת רבי חנינא, בהינה נעידים מצויים לקיימו. והיה לכאורה צורך בשלושה דיינים כדין קיום שטרות. ואחה בשליח נעשה עד ועד נעשה דיין כמפלגי. כלומר מחלוקתם היא, האם כשם ששליח שמביא גט יכול להיות עד על שליחותו ולהעיד בפניי נכתב ובפניי נחתם, יכול הוא גם להימנות על הדיינים שמקבלים את עדותו. מאן דאמר בפני שניים, רבי יוחנן שאמר שצריך לתנולה בפני שניים כסבר ששליח נעשה עד ועד נעשה דיין, כלומר כשם ששליח נעשה עד כך, אותו עד גם יכול להיות דיין והוא מצטרף עם השניים ונמנה עמם למניין שלושה דיינים שצריך לקיום הגט. ומאן דאמר בפני שלושה, ורבי חנינא שאמר שצריך שלושה דיינים כסבר שאומנם שליח נעשה עד ואולם אין עד נעשה דיין וצריך עוד שלושה מלבדו כדי לקיים את הגט. עכשיו נסביר מה הכוונה שליח נעשה עד ועד נעשה דיין. במסכת קידושין בדף מ"ג עמוד א' יש מחלוקת בין רב ודבי רבי שילה, האם שליח יכול לשמש גם כעד על מעשה השליחות או לא? לדוגמה, אדם שלח שליח לקדש לו אישה, האם צריך לקדש את האישה בפני שני עדים מלבד השליח, או שהשליח יכול לשמש גם כאחד העדים? וכן לווה ששלח שליח למלווה כדי לפרוע את חובו, האם צריך שני עדים מלבד השליח שיראו שהשליח פורע את החוב, או שדי בעד אחד והשליח ישמש כעד השני? דבי רבי שילה סוברים שאין שליח נעשה עד לפי שהשליח הוא בעל דבר, כלומר כיוון שמעשה הקידושין נעשה על ידו, הרי זה כמעיד על עצמו. ורב סובר ששליח נעשה עד שמאחר ואין לו נגיעה בעידות הזו, אין זה בעל דבר אלא עד הרבה, זה מחזק את העידות שהעד עצמו הוא זה שעשה את מעשה הקידושין. מה הכוונה עד נעשה דיין? בכמה מקומות בגמרא דנו תנאים בשאלה, האם דיין שראה מעשה ואחר כך באו העידים להעיד על המעשה, האם רשאי הדיין לשבת בדין על אותו מעשה? לדוגמה, דיין שראה אחד שהרג את הנפש, או שראה אדם שילבה מעות לחברו, או שראה את הלבנה בחידושה, ואחר כך באים עדים על הרציחה או על ההלוואה או על ראיית הלבנה, האם יכול לשבת כדיין בין שאר הדיינים ולחייב את הרוצח או את הלווה או לקדש את החודש? בנוסף לכך, דנו התנאים, האם עד שעיד בבית דין בעניין כלשהו, האם הוא עצמו יכול אחר כך לשבת כדיין ולדון באותו עניין? ממסקנת הסוגיות עולה שבדינים דאורייתא מלבד דיני נפשות כגון דיני ממונות ועדות החודש, עד שעיד בבית דין אינו יכול להיות דיין. אבל דיין שראה עדות יכול להיות דיין. בדינים דרבנן כגון קיום שטרות, גם עד שעיד יכול להיות דיין. ובטעם הדבר שאין עד נעשה דיין, הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קי"ד עמוד א' עמוד א' כתב, שנראה לו שזוהי גזירת הכתוב שנאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ט פסוק י"ז, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. חכמים למדו בגמרא במסכת שבועות דף למד עמוד א', ועמדו שני האנשים הכוונה לעידים, ולפני השם אילו הדיינים. משמיענו הפסוק שהעידים צריכים להעיד לפני הדיינים, ולא שהעידים ישבו אחר כך בדין על פי עדות עצמם. תוספות במסכת בבא קמא דף צדי עמוד ב' דיבור המתחיל כגון כתבו, שעד אינו נעשה דיין לפי שזו עדות שאי אתה יכול להזימה, כיוון שהדיין לא יקבל הזמה על עצמו. ואלו שסוברים שעד כן נעשה דיין, סוברים שאומנם באותו בית דין אין אפשרות להזמה, אבל אפשר להזים את העד שנעשה דיין בבית דין אחר. שואלת הגמרא והקיימל, הרי קיים אצלנו כלל שבדרבנן, דעד נעשה דיין שבדינים דרבנן כמו קיום שטרות שאינו אלא מדרבנן. עד נעשה דיין, ולמה כאן יש שיטה סוברת שאין עד נעשה דיין בקיום השטר, בקיום הגט? חוזרת בה הגמרא ואומרת לכולי על מה עד נעשה דיין, אלא אחא בהאי כמפלגי, בזה הם חולקים. דמר סבר, זה שאמר שצריך שלושה דיינים סובר כיוון דאישה כשרה להביא את הגט, זימנין דמייטלה איתתה, לפעמים קורה שאישה מביאה את הגט וסמכיה לה, והסמכו עליה שגם היא תמונה בין הדיינים, והרי אישה פסולה לדון. ואידך והמורה חולק וסובר שדי בשניים לא חושש לכך מפני שאישה מעיד הידי, כולם יודעים שהיא לא כשרה לדון ולא סמכיה לה, לא יסמכו עליה והיא תיתן את הגט לפני שלושה. אז מסקנת הסוגיה היא שצריך בית דין של שלושה כדי לומר בפני נכתב ובפני נכתם, וכך נפסקה ההלכה, ואף הלכה כרבי יוחנן שדי לומר בפני שניים. אומרת הגמרא תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו בברייתא כשיטת רבי יוחנן שהשליח נותן את הגט בפני שניים. נאמר בברייתא מביא גט ממדינת הים ונתנו לה, ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נכתם, יוציא אותה בעלה השני והוולד ממזר. אם יש ולד ממנו הוא ממזר, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין הוולד ממזר, אלא כיצד יעשה? כלומר לפי רבי מאיר מה יעשה השליח קודם הנישואין כדי שתוכל להינשא, ולפי חכמים מה יעשה השליח שתוכל להינשא לכתחילה, ומה יעשה לאחר שניסית שלא תייצא מבעלה השני? יתלנו אימנה, ייקח ממנה בחזרה את הגט ויחזור ויתננו לה בפני שניים. ויאמר בפני נכתב ובפני נכתם. אם כן, יש מכאן ראיה שנותן לה בפני שניים, כמו שאמר רבי יוחנן. שואלת הגמרא ורבי מאיר שאומר שהוולד ממזר, וכי משום דלא אמר בפני נכתב ובפני נכתם יוציא והוולד ממזר, הרי למעשה הוא נכתב ונחתם בפניו והגט כשר. עונה הגמרא אין, כן, מפני שרבי מאיר לטעמי, רבי מאיר הולך לשיטתו. תאמר רב אמנונה משמי דאולה, והדברים מופיעים לכמן בדף פי עמוד א' וכן במסכת בבא מציעא בדף נ"ה עמוד ב'. אומר היה רבי מאיר כל המשנה, כל הנוהג אחרת ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, מסדר הדברים שחכמים קבעו בענייני גיטין, יוציא והוולד ממזר. וכיוון שהשליח לא אמר בפני נכתב ובפני נכתם בשעת נתינת הגט, הרי הוא שינה ממטבע שטבעו חכמים ולכן יוציא והוולד ממזר. מעשה באדם ששמו ברדיה, באי לעתוי הגיטה, רצה להיות שליח להבאת גט מעירו שבחוץ לארץ לארץ ישראל, אתה לקמי דרבי יחי. בא לפני רבי יחי דה וממונה הגיטה, שהיה ממונה להורות הלכות בענייני גיטין וקידושין. אמר לרבי יחי לברדיה, צריך אתה לעמוד על כל אות ואות, כלומר לראות את כתיבת כל הגט. אתה בא ברדיה לקמי דרבי עמי ורבי יסי. אמרי לי, אמרו לו, רבי עמי ורבי אסי, לברדיה לא צריך, אתה צריך לעמוד על כל עוד ועוד, וכי תאים אבים תאמר, עבד לחומרה, אף על פי כן נעמוד על כל עוד ועוד לחומרה, נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים, ויאמרו שהם לא קשרים, כיוון שלא הקפידו על כך שהשליח יעמוד על כל עוד ועוד. רבא בר בר חנה הייתי גיטה, רבא בר בר חנה הביא גט, פלגה יכתיב כמי, מחצית הגט נכתבה בפניו, ופלגה לא יכתיב כמי, והמחצית השנייה לא נכתבה בפניו. עתה לקמי דרבי אלעזר לשאול אם הגט כשר, אמר לרבי אלעזר אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה, אפילו לא ראה השליח אלא כתיבת שורה אחת לשמה, שוב אינו צריך לעמוד על כך, כי בוודאי גמרו לכתוב את הגט לשמה. רבי אשי אמר, אפילו לא שמע השליח אלא כאן קולמוסה, כל תיקון הקולמוס וכאן מגילתה, וכל תיקון הקלף, ושמע שהסופר אומר בשעה שמתקן הקלף והקולמוס שעושה כן כדי לכתוב גט לשמה, או ששמע את כל הכתיבה של גבי הקלף ושמע מה הסופר אומר שכותב לשמה, יכול להעיד על סמך זה שהגט נכתב לשמה. כך אומר הראש בשם רש"י, והוא מוסיף שצריך השליח להכיר את הקלף בתביעות עין, ומהלך הדברים הוא כך, השליח ראה ביד הסופר קלף מוכן לכתיבת הגט, אחר כך עזב השליח את המקום ושמע איך הסופר מתקן את הקולמוס והקלף וגם אומר שעושה כן כדי לכתוב עליו גט לשמה. אף שבעצם מצד הדין תיקון הקלף והקולמוס עצמם לא צריכים לעשות לשמה. וכאשר הגט מוכן מקבל השליח את הגט לידו ומכיר בתביעות עין שזה הקלף שהיה ביד הסופר מוכן לכתיבה. תניא כבתי דרב אשי, שנינו ברייתא כשיטתו של רב אשי המביא גט ממדינת הים, אפילו אם בשעת כתיבת הגט היה הוא השליח בבית והסופר ישב בעלייה בקומה השנייה וכתב שם את הגט, או שהוא השליח היה בעלייה והסופר ישב בבית וכתב את הגט, ואפילו אם לא נשאר במקומו כל זמן הכתיבה אלא נכנס ויוצא כל היום כולו, הגט כשר והשליח יכול לומר בפני נכתב. מקשה הגמרא, כשהוא בבית וסופר בעלייה, איך יכול להעיד שבפניו נכתב, הלא ככה זילי? הרי השליח לא רואה את כתיבת הגט, אלא לבעל כוחך, צריך לומר, כגון דשמה השליח, כאן קולמוסה וכאן מגילתה, את כל הקולמוס וכל הקלף, הרי לנו שדי בשמיעת כל תיקון הקולמוס או כתיבת הגט, כדי להעיד בפני נכתב כדברי רבשי. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת גיטין, עם הצגת 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. השאלה הראשונה, מי אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, ולרבה כיצד מועיל בזה קיום והרי אינו לשמע? שאלה שנייה, האיש עצמו, האישה עצמה שהביאו את הגט, האם צריכים לומר בפני נכתב ומדוע? שאלה שלישית, לרבה, כיצד יש לבאר מדוע שניים אינם צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם ואחד כן צריך? שאלה רביעית, האם עד נעשה דיין? והשאלה האחרונה, האם צריך לתת את הגט לאישה בפני שניים ובפני 3 עדים ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה, ראש חודש סיוון תשפ"ג, בסייעת הדשמי הענקית בדפינו היומי דף ה' במסכת גיטין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך בשמיים.
אוחזים אנו במסכת שקלים אשר בסדר מועד בפרק החותם את מסכת שקלים, פרק ח' משנה ב'. לאחר שעסקה המשנה הקודמת בדין רוקין שנמצאו בירושלים, עוברת המשנה לכלים שנמצאו שם אם הם בגזרת כלים הנמצאים. אומרת המשנה, כל הכלים הנמצאים בירושלים, אם נמצאו בדרך הירידה לבית התבילה טמאים, ואם נמצאו בדרך העלייה מבית התבילה טהורין, שכן לא בדרך ירידתן לבית התבילה הייתה עלייתן ממנו, אלא היו יורדים אליו בדרך אחת ועולים ממנו בדרך אחרת, כדי שלא יגעו הטמאים בטהורין ויתמום. לפיכך אם נמצאו הכלים בדרך הירידה הם בוודאי טמאים שבוודאי נפלו מידו של המביאם לבית התבילה לפני שהתבילם. אבל אם נמצאו בדרך העלייה בוודאי כבר הוטבלו ונתהרו. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר כולן טהורים. אפילו אלו שנמצאו בדרך הירידה, חוץ מן הסל שמכניסים לתוכו את עצמות המיתים והמגריפה שגורפים בה את העצמות המפוזרות והמריצה. כלי שמשברים בו את עצמות המיתים כשרוצים להכניסם לסל המיוחדים לקברות. מסכת שקלים פרק ח' משנה ג', מביאה המשנה מקרה נוסף של חפץ שנמצא בירושלים, סכין שנמצאת בירושלים ב-14 בניסן שהוא יום שחיטת הפסח, שוחט בה מיד, רשאי המוצא לשחוט בה מיד את הפסח ואינו חושש שמא טמאה היא, שכן אם הייתה טמאה מסתם התבילוה בעלייה כבר אתמול כדי שיהיה לה הערב שמש אחר טבילתה ותהיה טהורה ב-14 לצורך שחיטת הפסח, ואם נמצאת הסכין ב-13 בניסן, אף על פי שאפשר שכבר הוטבלה, מכל מקום שונה חוזר ומטביל אותה עכשיו שוב מספק שמא עדיין לא יטבילוה בעליה, שהרי יכולים הם להמתין ולהטבילה סמוך לשקיעת החמה, וקופיץ סכין גדולה משמשת בדרך כלל לחיתוך בשר ולשבירת עצמות בין בזה ובין בזה, בין אם נמצאה בי"ד בניסן בין אם נמצאה בי"ג בו, שונה ומטביל, שכן קורבן פסח אסור בשבירת עצם, ואם כן לא היו בעליו של הקופיץ זקוקים לו בי"ד בניסן ולא היו צריכים להטבילו בי"ג, ואם לצורך הקורבנות האחרים הנאכלים ב-15 שהם מותרים בשבירת עצם, הרי יכולים להטבילו ב-14 סמוך לשקיעת החמה, ואם כן יש לחשש שמא עדיין לא הוטבל. חל 14 בניסן להיות בשבת ומצא קופיץ ביום זה שוחט במיד, שכן אף על פי שאין בעליו צריכים לו עד 15, מכל מקום התבילו כבר מאתמול, שהרי אסור להטביל כלים בשבת. ואם נמצא הקופיץ ב-15 בניסן, דהיינו ביום טוב ראשון של פסח, שוחט בה את קורבנותיו מיד, שכן בוודאי התבילו בעלייה מאתמול כדי לשבור בעצמות ביום טוב. נמצאת הקופיץ כשהיא קשורה לסכין, הרי זו כסכין ורשאי לשחוט בה מיד, אפילו אם נמצאה ב-14 שחל בחול, שבוודאי הוטבל הקופיץ עם הסכין ב-13, מאחר שהיה קשור עמו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, א' בסיוון, ראש חודש סיוון תשפ"ג, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מיני דמיתיו. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. בעבריות גופה ובנאור המעליה וכל מילה דמיתיו, יום שני, ב' בסיוון, יום המיוחס. היום שנאמר לעם ישראל ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש שיהיו אומה מיוחסת, ונלמד את דבב במסכת גיטין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלידי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.